Okay. הבוקר חשבתי להתמקד בנושא מסוים, נושא שהוא למעשה העבדות, או להיות עבד. להיות עבד לא מבחינה תנכית, לא נלך עכשיו לעבור על כל המקומות שהתורה מדברת על סוגים שונים של עבדים, אלא יותר במובן של להיות עבד מבחינת המובן של הברית החדשה. למרות שלא נתעכב יותר מדי על המקרא, אבל בכל זאת אני רוצה לפתוח עם פסוק אחד או שניים שמדבר על העבד העברי. אנחנו יודעים שהתורה מבדילה בין עבד כנעני, עבד נוכרי או עבד עברי, וחוקים שונים חלים על העבדים השונים. בקשר לעבד העברי, אנחנו יודעים שאחרי 6 שנים הוא אמור להשתחרר, שנה שביעית הוא אמור לצאת לחופשי. בלי להיכנס יותר מדי לעוד אלמנטים של העבד העברי, אנחנו אבל יודעים שהעבד העברי יכול להחליט לא לצאת לחופשי. ואני קורא, לא צריך לפנות לשם, כי אנחנו נגיע לכמה מקומות במהלך השיעור היום, אבל אני קורא מספר דברים, מי שזריז ובכל זאת רוצה לפתוח, זה פרק 15 ט"ו, פסוקים 16-17. והיה כי יאמר אליך, לא אצא מעמך. כלומר, אני לא אצא לחופשי, לא אצא מעמך, כי אעשך ואת ביתך, את ביתך, כי טוב לו עמך. כלומר, הוא מחליט לא לצאת, למה? כי הוא אוהב אותך וטוב לו אצלך בבית. ופסוק 17, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף לעמתך תעשה כן. זאת אומרת, הסימן היה אצל העבד העברי שהחליט להישאר עבד ולהישאר בבית של האדון ולשרת אותו, זה שהאדון לקח מרצע וחורר קצת את תנוך האוזן על המשקוף של הדלת, וזה היה סימן עולם שהוא נשאר עבד עולם. עכשיו, העניין של עבד עולם, תודה, זה יכול להיות לא מפורש, אבל יכול להיות שהכוונה רק עד שנת היובל. אבל בכל מקרה, אנחנו רואים פה סיטואציה שהעבד רוצה להישאר עבד, מבקש להישאר אצל האדון, כי הוא אוהב אותו. הוא אוהב אותו ואוהב את הבית, להישאר בבית שלו. והוא מבקש סימן שיסמן אותו בפני כולם, אני שייך לאדון מסוים וטוב לי אצלו. למה אני פותח בסיפור, בתיאור הקצר של העבד העברי? כולנו, אנחנו בטח יודעים להוביל את המחשבה ולהגבלה לתקופה שלנו, לתקופה של הברית החדשה. העבד העברי שנקרא עבד נרצע, הוא מסמל בצורה יפה את האדם המאמין, האדם הנושע, שאנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו אוהבים את האדון שלנו ורוצים להישאר אצלו ולשרת אותו. כל המחשבה שלי להתחיל לדבר על הנושא הזה, זה נבע לפני כמה ימים התחלתי לחשוב על זה, ושהרבה מאוד איגרות של השליחים, ובברית החדשה בעוד כמה מקומות, אנחנו קוראים שאול השליח עבד ישוע המשיח, יהודה עבד האדון ישוע, כיפה עבד, כך וכך, מגדירים את עצמם בתור עבדים. למילה היוונית דולוס, העבד, הוא, אנחנו צריכים להבין אותו, שלא מדובר בעבדות בנוסח המאה ה-19 או המאה ה-18 בארצות הברית, בעינויים קשים ושלשלאות ויחס נוראי, מה שבתקופה המודרנית אנחנו מכירים. בתקופה היא להיות עבד זה היה למעשה להיות משרת שיש לו זכויות, זאת אומרת האדון דואג לו באמת, אבל הוא משרת והוא כפוף לחלוטין לאדון שלו. אבל לא מדובר בהשפלה ובעינויים ובדברים שאנחנו עוד פעם מכירים יותר מהתקופה המודרנית, תיאורים שכאלה. לא אומר שגם בעולם העתיק זה לא היה קורה לפעמים, אבל באופן כללי להיות עבד זה להיות משרת שמכבדים אותו בבית, אבל הוא יודע את המקום שלו ועושה הכל למען האדון שלו, כפוף לחלוטין לאדון ומשרת אותו. והשליחים מדברים על עצמם כמשרתי המשיח. ולא רק השליחים, גם כששאול השליח כותב ומזכיר כל מיני דמויות ואנשים שהוא שולח להם ברכה בסוף האיגרת, הוא מציין שמות ואומר, לפעמים מדביק גם את התואר הזה של עבד המשיח, עבד נאמן של המשיח. וזה מה שגרם לי להתחיל לחשוב על הנושא הזה, ואני רוצה שקצת להתמקד באמת העניין של להיות עבד של המשיח. מה זה אומר מבחינתי, מבחינתנו היום? מה זה צריך להגיד? עכשיו, לפני שנכנס קצת לנושא הזה, אני רוצה להזכיר עוד איזה מקום אחד מעניין, שדווקא אנחנו קוראים בספר התגלות, בכמה מקומות אני מביא רק אחד, שלא צריך לפנות לשם, אני קורא את הפסוק, שיוחנן רוצה להשתחוות למלאך שמדבר איתו, איך המלאך מתנגד ומה הוא אומר לו? אמר אליי, ראה, אל נע, עבד חבר אני לך ולאחיך הנביאים, ולשומרים את דברי הספר הזה, לאלוהים תשתחווה. ובמקום אחר הוא אומר, עבד חבר אני למשיח, זאת אומרת, המלאכים האלה הם גם עבדים, והם רואים את עצמם עבד חבר אני לכם, כאלה שיש לכם את עדות המשיח ישוע. והרצון שלי זה להתמקד היום שנהיה מודעים באמת לעניין הזה שאלוהים בחר בי ובחר בך ובך להיות עבד, להיות המשרתים שלו. לא נבחרתי ולא נבחרנו לקבל חיים חדשים, להכיר את אלוהים דרך בנו, דרך ישוע האדון. לא נבחרנו בשביל רווח אישי שלנו, כי היינו כל כך חמודים בעיני אלוהים שבחר בשמואל להושיע אותו, שהוא יוכל לעשות מזה רווח אישי, או שבחר ביעיר בשביל שהוא יסתדר בחיים. לא לזה, זה לא תכלית לשום דבר. ואנחנו בני אדם הרבה מאוד פעמים רואים את זה בדרך כזאת, מסתכלים על זה שאני נושא, שאני שייך לאלוהים, שיש לי סליחת חטאים, בתור משהו שהוא רווח שהרווחתי. אולי אני לא יכול להסביר למה, אבל זה כן נותן לי איזשהו יתרון על אחרים בלהסתדר בחיים גם. וזה לא אמור להיות ככה, אבל השאלה מה הגישה שלנו. השליח כותב אל הגלטים, ואני עוד פעם אני קורא פסוק, עוד לא צריך לפתוח, אנחנו נגיע לכמה מקומות שכן נרצה שנפתח ביחד, אבל אני מצטט פסוק מאיגרת אל הגלטים, והוא אומר, האם אל בני אדם אני מתרצה כעת או אל אלוהים? האם משתדל אני למצוא חן בעיני בני אדם? אילו עדיין השתדלתי למצוא חן בעיני בני אדם, לא הייתי עבד המשיח. שימו לב מה הוא שואל. מה המשוואה שהוא בונה? האם אני עדיין רוצה להתרצות בעיני בני אדם? האם אני עדיין רוצה למצוא חן ביניהם? אם הייתי ככה, לא הייתי יכול להיות עבד המשיח, הוא אומר. מה זה להתרצות לבני אדם? למצוא חן ביניהם? זה להיות אחד כמוהם. להיות מונע כמוהם. לנסות להשיג את המטרות שבני אדם אחרים מציבים לעצמם ומנסים להשיג. ומי שמצליח להשיג יותר, הוא יודע להראות את זה לכולם, תראו. ואנחנו במרוץ, בני אדם במרוץ של למצוא חן אחד בעיני השני, להיות יותר טוב מהשני, שיהיה לי על מה להשוויץ, על מה להתגאות, ואם אפשר, על הדרך כמובן גם לנצל אחרים את החלש יותר ולדרוך עליו. והשאלה שהעולם מהפסוק הזה גם, שהשליח אומר, האם אני עדיין רוצה למצוא חן בעיני אדם? והוא אומר, אני לא הייתי יכול להיות עבד של המשיח אם זה היה ככה. עכשיו ברור שהשליח בשאלה שלו הוא אומר, לא, אני עבד של המשיח, אני לא רוצה למצוא חן יותר בעיני בני אדם. ולכן עזבתי את מסורת האבות, שהייתי גאה בזה מאוד, במקרה של שאול. ומצאתי חן בעיני בני אדם. ובהרבה מאוד דרכים אחרים הוא אומר, אני עזבתי בשביל להיות עבד של המשיח. מה מניע אותנו? ופה אני רוצה שנפנה ביחד לסיפור קצר שמתרחש עם האדון ישוע והתלמידים שלו בתורת מרקוס פרק 10. בתורת מרקוס פרק 10 ונקרא פסוקים 41 עד 45. שמעו העשרה והחלו לכעוס על יעקב ויוחנן. קרא להם ישוע ואמר להם, אתם יודעים שאלה הנחשבים למושלים בגויים רודים בהם, והגדולים שבהם שולטים בהם. אל יהי כן בעיניכם. אדרבה, החפץ להיות גדול בכם, יהיה משרת שלכם. והחפץ להיות ראשון בעיניכם, יהיה עבד לכל. כי גם בן האדם לא בא כדי שישרתו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. על מה הכעס של שאר התלמידים על בני זבדל היה, על יעקב ויוחנן? לא קראתי את הפסוקים, אבל אנחנו מכירים ששניהם ביקשו מאדון לוודא, לשריין להם מקום, אחד מימין, אחד משמאל במלכות השמיים. אתם רואים מה המניעים שלהם? להיות ראשונים, להיות הכי קרוב, להיות יותר משאר התלמידים. וכמובן האחרים כועסים, כי הם רוצים את אותו הדבר. והמניעים של שני השליחים האלה לא היה, שני התלמידים האלה לא היה, אלא אם אנחנו כל כך רוצים למסור את החיים שלנו, לשרת אותך באמת, שבסוף נגיע הכי קרוב אליך, אלא המניע הזה היה להיות גדול מעל האחרים. שימו לב מה אדון ישוע אומר להם, אלה שנחשבים למושלים בגויים שולטים בהם, הם אלה שלמעלה. וזה פסוק 43, אל יהי כן בעיניכם. המניע של בני אדם הוא כזה שרוצים לשלוט ורוצים לדחוף את עצמם קדימה, רוצים להיות למעלה, גם להיות אהובים, נערצים, נערכים, מכובדים, וכאלה ששולטים על אחרים. אבל אדון ישוע אומר ביניכם שזה לא יהיה ככה. המניע הזה הוא לא תקין. ואז הוא עושה את ההפך, הוא אומר, אז רבה, יחפץ להיות גדול בכם, יהיה משרת שלכם. ויחפץ להיות ראשון ביניכם, יהיה עבד לכל. אז הוא שם את הדוגמה של עצמו, כי בן האדם לא בא כדי שישרתו אותו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. אתה רוצה להיות גדול, אתה צריך לדעת לשרת. ואתה לא תהיה גדול בין בני אדם. אם אתה רוצה להיות גדול ומכובד בעיני אלוהים, אתה צריך להיות המשרת של כולם, העבד של כולם. והעבד עומד מעל האדון שלו ומשרת אותו באוכל ומפנה אחריו ועושה הכל ומנקה, ולא מעט פעמים לא מקבל גם תודה, כי הוא עושה את המובן מעליו, הוא עבד. ואלוהים אומר, ככה אני רוצה לראות אותך. אתה משרת, אתה נותן מהזמן שלך, מהכוח שלך, ממי שאתה, ותשרת בהלך רוח כזה של עבד, שאתה לא מצפה גם לתודה. כמובן אנחנו שמחים אם אנחנו מוערכים ומקבלים תודה על מה שאנחנו עושים, אבל זה לא אמור להיות המניע שלנו. תשרת כמו עבד את האחרים, ותהיה גדול בעיני אלוהים. ואני לא מקבל תודה ממה שעשיתי למען האחר. יותר מזה, אני מקבל לפעמים מביקורת. וזה קורה לא מעט בעינינו בני אדם. אבל אני צריך לדעת שאלוהים לא שוכח. והנה, אם אני משרת בתור אחד כזה שכמו עבד משרת, ואולי לא מקבל תודה, אלא רק את הביקורת, אצל אלוהים הכל רשום, והוא ידע לגמול. אבל שימו לב איזה היפוך של מה מניע אותנו באופן טבעי כבני אדם, ומה אלוהים דורש מאיתנו כאנשים שהוא הושיע, כאנשים שאנחנו אמורים להיות עבדים של המשיח, המשרתים של המשיח בעולם הזה. זה כל הייעוד שלנו, זה שהוא בחר בי, או בחר בך או בך, הוא בחר למשימה הזאת, לשרת אותו. ולא בשביל שאני אחפש ואני אשיג רווח אישי על זה שאני בן אדם מאמין. ואדון ישוע מדגים את זה בצורה מאוד יפה. אם אנחנו בוא נפנה לבשורת יוחנן, בשורת יוחנן פרק י"ג, פרק 13, פסוקים 12 עד 19. לאחר שרחץ את רגליהם ולבש את בגדיו, חזר והסב איתם. אמר להם, יודעים אתם מה עשיתי לכם? אתם קוראים לי רבי ואדון. יפה אתם עושים, שכן אני הוא. לכן אם אני האדון והמורה רחצתי את רגליכם, גם אתם חייבים ללחוץ זה את רגלי זה. כי מופת נתתי לכם כדי שתעשו גם אתם כמו שעשיתי לכם. אמן אמן אני אומר לכם, עבד איננו גדול מאדוניו, ושליח איננו גדול משולחו. אם יודעים אתם את זה, אשריכם בעשותכם כן. לא על כולכם דיברתי, אני יודע מי אלה שבחרתי אותם. אך למען ימלא הכתוב, אוכל לחמי הגדיל עליי עקב. מעתה אני אומר לכם, בטרם יקרה הדבר, למען תאמינו כאשר יקרה, כי אני הוא. אנחנו רואים את מכירים גם את הסיפור של רחיצת הרגליים, שהאדון ישוע לוקח סינר, לוקח איזה מגבת ורוחץ את הרגליים של התלמידים שלו. עכשיו, רחיצת רגליים של התלמידים בכלל, של בני אדם שבאים, זו מטלה שמטילים על העבד. זה לא משהו שהוא האדון עושה. גם לא יותר מדי נהוג לעשות את זה בין החברים. אם מישהו נכנס ורוצים ללחוץ רגליים ונמצאים בדיוק באותו לבל, אותו רמה של מעמד חברתי, אז לוחצים לעצמם רגליים. אם יש עבד במקום או משרת, הוא יעשה את זה. אנחנו רואים שהרבי, האדון של התלמידים, עושה, מדגים מה הכוונה לשרת אחרים. לשים בצד את האגו, מה מגיע לי, מה אני אמור לקבל, מי אני, ולשרת אחרים. ואומר, מופת השארתי לכם שכך תעשו אחד לשני. תוכלו להיות בהלך רוח כזה של לגמרי לשים בצד את מי שאנחנו ולשרת את האחר, ובאמצעות זה אני משרת את המשיח. אני העבד של המשיח. וכמו שלמדתי מהאדון, ככה אני עושה. הוא אומר, העבד לא יכול להיות גדול יותר מהאדון. ואם אני עשיתי את זה, גם אתם מחויבים לעשות את זה. ועכשיו עוד מקום, יוחנן ט"ו, יוחנן 15. יוחנן 15. פסוקים 18 עד 26. אם העולם שונא אתכם, דעו כי אותי שונא ראשונה. אילו הייתי מן העולם, העולם היה אוהב את שלו. אינכם מן העולם, כי אני בחרתי אתכם מן העולם. משום כך העולם שונא אתכם. זכרו את הדבר אשר אמרתי לכם, עבד אינו גדול מאדוניו. אם אותי רדפו, גם אתכם ירדפו. אם את דבריי שמרו, גם את דברכם ישמרו. ואת כל הדברים האלה יעשו לכם באבו שמי, כי אין הם יודעים את שולחי. לולי באתי ודיברתי עליהם, לא היה בהם חטא, אבל כעת אין להם תירוץ על חטאם. השונא אותי שונא גם את אבי. לולי עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה, לא היה בהם חטא. אלא שאתה הם ראו וגם שנאו, גם אותי וגם את אבי. לקיים את הכתוב בתורתם, שנאת חינם, שנאוני. בבוא המנחם אשר אשלח לכם מאת האב, רוח האמת היוצאת מאת האב, הוא יעיד עליי. וגם אתם תעידו, מפני שמתחילה אתם איתי. שוב האדון פה חוזר, אומר, עבד לא יכול להיות גדול מאדוניו. ואם אותי שונאים, גם אתכם ישנאו. ואם יש מישהו שקיבל את דברי, גם את דבריכם יקבלו לפעמים. אבל הכתוב חוזר ומדגיש את העניין הזה של אתם עבדים, אתם משרתים של מישהו ספציפי, של המשיח. וכמו שקרה לו, איך שהתייחסו אליו, ככה זה אמור להיות היחס כלפינו. אבל, ובאותה מידה, איך שהוא שירת, ואיך שהוא היה עבד, באותה מידה אנחנו צריכים ללמוד להיות כמוהו. אנחנו מכירים את מה שנאמר עליו בשליח כותב אל האיגרת, באיגרת על הפיליפים, פרק ב', איך שאדון ישוע עזב את הכבוד אצל האב, רוקן את עצמו, בא לעולם ולבש דמות של עבד, וגם במצב הזה הוא השפיל את עצמו עד המוות למען אחרים. וזו הדוגמה שיש מול העיניים, ואין דוגמה אחרת. רואים את הניגוד בין המניעים הטבעיים שלנו כבני אדם, הרצון לכבוד, הרצון להצלחה, הרצון להיות כמו אחרים ויותר טוב מאחרים, ואם אפשר לשלוט ולנצל אחרים לטובתנו שלנו. ואלוהים אומר, לא, אתם צריכים להיות עבדים, משרתים של המשיח. ששם, איך אתה משרת את המשיח? אתה משרת את אלה שסביבך. כי גם בן האדם לא בא בשביל שישרתו אותו, אלא שהוא ישרת אחרים וימסור את נפשו בעד רבים. וזו הדוגמה, אני אמור למסור את נפשי בעד האחרים. ואיך זה הולך ביום יום שאני מוסר את נפשי בעד אחרים? אנחנו מוסרים את זה במנות קטנות. אנחנו לא כמו האדון ישוע, שהוא גם שירת כך וכך שנים ואז מסר את עצמו על הצלב, אלא אנחנו מוסרים את עצמנו מנה מנה לאורך כל החיים. כל פעם שאני שם בצד את הזכויות שלי, את האגו שלי, ובא ועושה למען האחר, כל פעם שאני לא מחזיר מנה אחת בדיוק באותה מידה כמו שקיבלתי, אלא אני יודע לסלוח, אלא אני יודע לשתוק כשצריך ולא להיכנס לריז, כשאני יכול לזהות את הצורך אצל האחר ולוותר על הזמן שלי ולקום ולעשות למען האחר, אני מוסר את הנפש שלי צד אחרי צד, שוב ושוב ושוב, למען האחר. וזה יבוא לידי ביטוי בתוך המשפחה, ביחס בין בעל ואישה, ביחס בין הורה לילד. כשאני שם בצד את מה שנוח היה לי כרגע, ואולי גם מגיע לי ויכול לדרוש לעצמי, ואני בוחר לשרת, ולשרת את האחר ולא לשרת את העצמי, אז האדון אומר למסור את נפשו בעד רבים. יש לנו דוגמה נהדרת ויש לנו דרך לעשות את זה. אני רוצה עוד להתעכב על היבט אחר של להיות עבד, שחשבתי שלא מעט פעמים אנחנו בקלות יכולים לשכוח שמדובר באדון שאנחנו משרתים. כל כך בקלות אנחנו נכנסים ומדברים על ישוע בתור חבר, בתור העוזר, בתור המושיע. ישוע עשה לי ככה וישוע עשה למעני ככה, וככה אני אוהב את ישוע, וישוע אוהב אותי מאוד ועוזר לי. הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים את הדיבור הזה, את הז'אנר הזה, את הסגנון דיבור הזה בין מאמינים. ולפעמים אני חושב על זה, עד כמה אנשים שוכחים, וזה לא מול העיניים שלהם תמיד, שמדובר באדון ישוע. אנחנו קוראים במעשה השליחים פרק ב' 36, שכיפה מדבר מול ההמון ואומר, לכן ידענה כל בית ישראל בבירו שאלוהים שם לאדון ולמשיח את ישוע זה אשר אתם צלבתם. כולם ידעו בבירור שישוע זה שצלבתם, אלוהים שם אותו לאדון ולמשיח. זה מאוד מעניין לראות שהחל מהאזור הזה בכתובים, כמעט ללא יוצא דופן, אנחנו קוראים באיגרות של השליחים ובכל מקום אדון ישוע או ישוע המשיח. כי אלוהים שם אותו לאדון ולמשיח. ואני חושש קצת מהזילות שאנשים יכולים בקלות להיכנס ולהגיד, לדבר על ישוע. ישוע ככה וישוע ככה וישוע ככה וישוע ככה. ולשכוח מזה שמדובר באדון. ואם הוא אדון, בוא נחשוב על זה רגע קצר, כל אחד לעצמו. הוא האדון שלי. האם בכלל אני חושב על זה ביום יום, כשאני פותח את היום, שאני משרת, אני סך הכל עבד של האדון ישוע? בכלל חושבים על זה? לזה אנחנו מכווננים? שאני קם בבוקר, יש לי אדון, לעמוד לפניו, לשרת אותו. אדון, איפה אתה רוצה לראות אותי היום? כי זה הייעוד שלי, לעמוד דום, לשמוע ממך הוראות. אל לנו לשכוח את ההיררכיה, את המעמד הזה. ישוע אומר, האדון ישוע אומר, אני קראתי לכם ידידיי. נכון. נכון, וזה חסד, וזה מתנה. שאדון כזה יש לי ויש לנו שהוא קורא לי ידיד. זה לא נותן לי את הלגיטימציה להתייחס בזילות מסוימת אליו. לא לשכוח שהוא אדון, והוא נשאר אדון. והוא האדון של החיים שלי. והוא לא בא רק בשביל שימות, שיוכל לעמוד לפני אלוהים ולהגיד, הוא מת עבור החטאים שלי, הללויה. לא רק בשביל זה בא, יש לו עוד תפקידים ויש לו עוד דברים שהוא ממלא. וכשהוא קרא אותי לחיים חדשים, עשה אותי לעבד שלו בחסדו, אז זה מעמד שישאר, אני אמור לשרת אותו. הוא הציל אותי באמת מהזעם של אלוהים האב, מהצדק של אלוהים. ניצלתי בזכות המוות שלו, נכון. ואני אמור להיות אסיר תודה יום יום, לדעת את המשמעות הזה שאלוהים לא מאשים אותי, כי כל הכעס שלו הוא שפך על האדון ישוע. אבל אני כרגע נמצא במצב של עבד שלו, משרת שלו, והוא האדון. והוא לא רק כפרה עבור חטאים, והוא לא רק האדון של חיינו. לפעמים אנחנו שוכחים גם אלמנט אחד מאוד חשוב לגבי האדון ישוע. לא מעט פעמים יצא לי לדבר עם אנשים, גם אנשים שלא מזמן הגיעו לאמונה והתחילו לקרוא את הכתובים. אני זוכר בחור אחד שבא מרקע דתי חרדי והגיע לאמונה, ושוחחנו לא מעט, והוא כל הזמן אמר, אני קראתי את התנ"ך ופגשתי את אלוהים הזועף, הצודק, ועם אל הצדק שבא וכל הזמן מעניש. ויש איזו אימה גדולה בתנ"ך, הוא אומר, פחדתי מהאל הזה, עד שהבנתי את האהבה של אלוהים דרך המשיח. אבל התפיסה הזאת שאלוהים האב הוא אל של הצדק, זה ששופט, אנחנו שוכחים שיש פסוק שנאמר דווקא על הבן שהוא אמור לשפוט. בואו נפנה ליוחנן, בשורת יוחנן פרק ה. בשורת יוחנן פרק ה, פסוקים 22-23. אדון ישוע אומר, האב איננו שופט איש, אלא נתן את כל המשפט ביד הבן, כדי שהכל יכבדו את הבן כמו שמכבדים את האב. מי שאינו מכבד את הבן, אינו מכבד את האב אשר שלח אותו. הוא נתן את כל המשפט בידיו של הבן. אלוהים לא ישפוט אותי, אלוהים האב לא ישפוט אותי, לא ישפוט אף אדם. כל אדם יעמוד למשפט מול הבן. אז שימו לב, האדון ישוע הוא ביטוי הכי מוחשי לאהבת אלוהים. אבל הוא גם האדון שמנהל ושולט בכל, והוא גם השופט. ועלינו לדעת לכבד את הבן כמו שמכבדים את האב. האם זה אפשרי בכלל לשרת בדרך כזאת באמת את אלוהים, באמת להיות משרת של המשיח באופן שראינו כדוגמתו, זאת אומרת המופת והדוגמה שהאדון ישוע השאיר לנו, שהוא מסר את נפשו ובאמת התמסר לשרת ולא עשה שום דבר לטובת עצמו, לא חיפש את הכבוד של עצמו, ידע לשים בצד לגמרי את מי שהוא ולמלא את השירות שאלוהים נתן לו. ואדון ישוע אומר, כמו שהאב שלח אותי, באותו אופן אני שולח אתכם לעולם הזה. האם זה אפשרי? האם זה אפשרי לנהל חיי משפחה ככה שאני כל הזמן יוצא פרייר? ואולי לא אומרים לי תודה. אולי עוד מעבירים ביקורת על מה שאני עושה. ואותה מידה בתחום של הקהילה או העבודה או כל מקום שאנחנו מסתובבים, חיי היום יום שלנו. הרי זה מנוגד למי שאנחנו, לגמרי. אנחנו רואים את הדרישה של דבר אלוהים. אנחנו גם מבינים שיש דרך אחת ובלעדית שזה יכול לעבוד. יש איזה משפט של האדון ישוע אומר, כולנו מכירים, לא צריך לפנות לשם, בסורת יוחנן, שהוא אומר, ענה להם ישוע, אמן אמן אני אומר לכם, כל עושה חטא עבד הוא לחטא. כל עוד אנחנו עבדים לחטא, אין סיכוי שאנחנו נעשה ונדע למלא את הדוגמה, ללכת בעקבות הדוגמה של האדון ישוע. אבל אם אלוהים שחרר אותנו בבן, נהיה באמת בני חורין, באמת חופשיים לשרת אותו. השתחררנו מעבדות לחטא שקבל אותנו, שהיינו במצב של אין ברירה, חייבים לעשות, חייבים לחזור על אותו החטא שכבר אולי אני שונא אותו, אבל אני קבול, אני חייב לעשות את החטאים האלה. ואפשר לחשוב על העניין הזה בדברים קיצוניים, מי שמכור לחומרים שמעצים אותו לחזור ולצרוך את אותם החומרים, כמו אלכוהול או סמים, או מי שמכור לתכנים של פורנוגרפיה, זה בדיוק באותה מידה מאלץ את הבן אדם לחזור, ואולי כבר בא לו להקיא אבל הוא חוזר על אותו הדבר כי הוא עבד לזה. אבל גם בתחומים אחרים אנחנו יכולים להיות עבדים. ושימו לב, אם אנחנו השתחררנו, באמת קיבלנו ישועה והפכנו להיות לבני חורין חופשיים, במה? לעשות מה שבא לנו? לא. יש לנו, אנחנו חופשיים לבחור לשרת את המשיח ישוע, להפוך להיות לעבד שלו. אין יותר משני סוגים של בני אדם, בני אדם שעבדים לחטא ובני אדם שעבדים של המשיח. אין דרך שלישית, שאני לא באמת עובד את העבד למשיח ואני לא עבד לחטא גם. כי אם אנחנו בורחים מהשירות של האדון, אנחנו משתעבדים לחטא מהר מאוד חזרה. אז איך אפשר באמת להיות העבד של האדון ולשרת אותו? במערכת יחסים חיה אמיתית עם האדון. מערכת יחסים כזאת נותנת את הדלק כל פעם מחדש. כשיש לי אדון מוחשי ואני לא עובד או משרת איזה רעיון או איזה דת, איזה חוקים של מערכת חוקים, אני משרת אישיות, אני משרת את האדון ישוע. אני העבד שלו בחיים האלה, בעולם הזה. בלי הקשר האמיתי, האישי, המיידי והטרי עם האדון, אנחנו לא נדע באמת לעמוד בסטנדרט הזה שלו. אי אפשר לשים את העצמי בצד בכל התחומים ולשלט אחרים מבלי לצפות לתמורה מהם. אבל אם אני בקשר יומיומי וטרי, חי עם האדון שאני משרת אותו, אז הוא יודע למלא את המצברים שלי. הוא יודע גם לתקן ולהצביע על הטעויות שעשיתי. אני יודע לחזור עליו ולהגיד, אדון, טעיתי, החזקתי אותך, כואב לי, אני רוצה להשתפר. אבל מאוד חשוב שניקח את שתי האפשרויות האלה מהשיעור הזה היום. מה הייעוד שלנו? איך אלוהים רוצה לראות אותנו בעולם הזה כמשרתי המשיח? ואם אנחנו לא ממלאים את הייעוד הזה, אנחנו משרתים את עצמנו ומשתעבדים מהר מאוד חזרה למעגלים של חטאים קטנים או גדולים. מבחינת אלוהים זה לא חשוב. ופה אני מאתגר את כולנו, איפה אנחנו, באיזה מעגלים אנחנו עובדים, משרתים של מי אנחנו. האם אני באמת משרת של האדון שאני קם בבוקר ואני מתייצב לפניו, או שאני משרת של העולם הזה, של העצמי, משועבד לחטא, כשאני פוקח את העיניים שלי אני מתייצב לשרת את הרע, דבר שאולי אני שונא, ואני אהיה כלי נהדר בידיים של אדון העולם הזה בשביל לפגוע באחרים. וכן, גם אדם נושא יכול להגיע למצב שהוא משרת את העולם הזה, משועבד שוב פעם בחטאים, והוא צריך לצעוק עוד פעם, אלוהים, תשחרר אותי שוב, כי שוב נכבלתי ואני כבול והרבה מאוד דברים שלא הייתי אמור להיות. בוא נהיה משרתי הדבר, משרתי המשרתים של ישוע המשיח בחיים האלה, בעולם הזה, ושלא נחזור שוב ושוב למעגלים האלה של לשרת את העולם, לשרת את עצמנו. ומה שפתחתי, בזה אני רוצה לסיים. אותו עבד נרצע שביקש להישאר אצל האדון ולא לצאת לחופשי, כי הוא אהב את האדון שלו ואהב את הבית שלו, של האדון, הוא רצה להישאר בקרבתו. העבד הזה הוא דוגמה מושלמת לאדם מאמין נושע שהאמונה שלו בריאה. זה לא עול וזה לא עונש להיות העבד של המשיח. זה דבר שגורם לך ומגביל לך את האהבה כלפיו, כי הוא עבד טוב, כי הוא אדון טוב, אדון שיודע לעודד, לנחם, לקדם, לתקן באהבה. טוב לשכון לצידו, להיות בנוכחות שלו. אז כשאנחנו אומרים אנחנו צריכים להיות העבד של המשיח, זה לא איזה איום, זה לא איזה משהו שהוא כבד, שהוא אמור להפחיד אותנו. נהפוך הוא. אם אנחנו בריאה חדשה, זה דבר שממלא אותנו שמחה לשרת אותו. אתם יודעים, לשרת את המשיח ישוע זה כבד, זה מאיים, זה דבר נורא לאדם הישן שלנו. ואם יש משהו שמתקומם בתוך זה, בתוכנו, כשאנחנו מבינים שהאדון רוצה שנעשה משהו ואנחנו מתקוממים נגד זה, מה שמתקומם בפנים, אנחנו צריכים לדעת מיד, האדם הישן מתקומם בפנים, שאותו צריך להמית. אבל אם יש בנו באמת בריאה חדשה, אם עשה אותנו בריאה חדשה, אז האדם החדש הזה הוא שמח, הוא מתמלא באהבה, הוא מחפש הזדמנות לשמוע את האדון, את ההוראות ואת ההנחיות שלו, והוא ישמח למלא אותם. בוא נתפלל. אבא שבשמיים, תודה לך עבור המתנה הזאת שזכינו לקבל, להיות העבדים והמשרתים של משיח ישוע ושלך אדוני אלוהים. עזור לי אבא, עזור לכולנו למלא את הייעוד הזה שלנו יום יום, ובשמחה להתייצב לפניך אדוני ולשאול מה אתה רוצה שאני אעשה למענך היום, איפה אני צריך לשרת היום, באיזה תחום. אבא, אתה יודע את הנפש שלנו, אתה יודע את המוגבלויות שלנו, אתה מכיר את העולם שאנחנו חיים בתוכו, אתה יודע את היכולות של גוף הבשר שלנו גם, עד כמה זה יכול להיות אתגר ומכשול מבחינתנו לשרת אותך. אבל תודה רבה שאתה נותן את הניצחון כל פעם שאנחנו מבקשים ממך את היכולת ואת הכוח להימצא בשירות שלך. אבל תן לנו לא לשכוח אף פעם שאנחנו משרתים את האדון ישוע, והוא האדון של החיים שלנו באמת ובתמים. עזור לנו לא לחפש לקחת אדנות על עצמנו, כי יש לזה רק סוף מר. אבל תודה שאפשר לפנות אליך באמת, שתן לנו את הכוח להתקדם ולהתקרב אליך, להבין אותך יותר טוב, ויום יום להימצא בשירות שלך. אבל תודה עבור הזכות הזאת שזכינו לו. אנחנו מודים לך בשמו של ישוע המשיח. אמן.